שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ה במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם ונלמד עד המשנה הראשונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 13.5 דקות. אנחנו עדיין באמצע סדרה של משניות שלא קשורות למסכת חולין, והן מובאות כאן בגלל שיש להם תבנית דומה למשנה שראינו בדף י"ט. התבנית היא שהמשנה מביאה תחום, ובתוך אותו תחום היא משווה בין שני פרטים, נגיד א' וב', והיא אומרת שיש דבר שקשר באלף ופסול בב', ויש להפך, יש דבר שקשר בב' ופסול באלף. זאת התבנית, והיום נראה עוד שתי דוגמאות לתבנית, מחר נראה עוד כמה ובזה נסיים. שתי הדוגמאות שנראה היום הם מהתחום של טומאת וטהרת כלים. זה באופן כללי, ובהתאם לזה נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נעסוק בתחום הראשון, שזה כלי חרס מול כלי שטף, עוד מעט נסביר מה זה. בחלק השני נעסוק בדוגמה השנייה, שזה כלי עץ מול כלי מתכת. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, כלי חרס מול כלי שטף. אז קודם כל נסביר מה הכוונה כלי שטף. הכוונה היא לכל סוגי הכלים חוץ מכלי חרס. למה קוראים להם כלי שטף? כי אם הם נטמעו, אפשר לשטוף אותם, כלומר לטבול אותם במקווה, והם יהיו טהורים. לעומת זאת, בכלי חרס, טבילה לא עוזרת. לכם הם נקראים כלי חרס, וכל השאר כלי שטף. אז זה הבדל אחד שיש בין כלי חרס לכלי שטף. ההבדל הזה נמצא בסוף התהליך, כלומר כשרוצים לטהר את הכלי, אבל לא על ההבדל הזה אנחנו הולכים לדבר, אלא דווקא על הבדל שיש בתחילת התהליך, אבל לא על ההבדל הזה אנחנו הולכים לדבר, אלא על שני הבדלים שיש בתחילת התהליך, כלומר כשהכלי נטמע. שני הבדלים הם מגבו ומאווירו, כלומר כלי שטף נטמעים במגע, כלומר למשל אם נגע בהם שרץ מת הוא יטמע את הכלי, וזה לא משנה אם המגע הזה היה בתוך הכלי, כלומר בחלק הפנימי, או בגב הכלי, כלומר בחלק החיצוני. בכל מקרה צריך מגע והמגע מטמא, זה בכלי שטף. לעומת זאת בכלי חרס יש לנו קולה וחומרה. הקולה היא שכלי חרס לא נטמע מגבו, כלומר גם אם יגע בו שרץ בצד החיצוני של הכלי, הוא לא יתאמה, צריך שהוא יגע דווקא בתוכו, כלומר בחלק הפנימי, זה הכולה. החומרה היא שכלי חרס לא חייב מגע בשביל להתאמה, אלא מספיק שהשרץ המת נכנס לאוויר הכלי חרס, כבר זה מספיק בשביל לתאמה אותו. אז עוד פעם, הכולה זה שהוא לא נטמע מגבו, החומרה זה שהוא נטמע מאווירו. אז אלה שני הבדלים שהמשנה מביאה בין כלי חרס לכלי שטף. עכשיו רק נשים לב שעד עכשיו דיברנו על איך הכלי נטמע, אבל האמת היא שזה אותו דבר גם על איך הכלי מתאמה. כלומר, כלי יכול לטמא אוכל, אז כלי שטף יטמא את האוכל דווקא במגע, וזה לא משנה אם המגע הוא בפנים או בחוץ. כלי חרס לעומת זאת יטמא אוכל דווקא בצד הפנימי ולא בצד החיצוני, אבל בצד הפנימי מספיק שהאוכל היה באוויר של הכלי חרס גם בלי שהיה מגע, הוא כבר יטמא. אז עד כאן המשנה, ועכשיו כמו בגמרות על המשניות הקודמות, עיקר העיסוק שלנו יהיה למצוא מקור לדינים שאמרנו, כשגם כאן יהיו לנו שני שלבים במציאת המקור. השלב הראשון זה לראות את הפשט של הפסוקים שבאמת מהפשט עולה ההבדל שאמרנו במשנה. השלב השני יהיה לומר שלמרות הפשט, לכאורה אפשר לעשות קל וחומר מאחד לשני ואז להשוות בין הדינים, ולכן יצטרך למצוא מקור נוסף בשביל לומר שלא עושים קל וחומר כזה, אלא שהפשט הוא בדווקא. אז נתחיל בשלב של הפשט, נקרא מויקרא י"א פסוק למד ג' ולמד ד', הפסוקים שלפני זה מדברים על שמונה שרצים, שאם הם מתים הם מטמאים, ואז הפסוקים האלו אומרים שהם לא מטמאים רק אדם, אלא גם כלים, והפסוקים באופן מאוד ברור מחלקים בין שאר הכלים לבין כלי חרס. לגבי שאר הכלים, כלומר כלי עץ, בגד, אור, סק וכולי, כתוב, וכל אשר ייפול עליו מהם במותם, כלומר מהשרצים, הוא יטמע, אז צריך שהשרץ ייפול עליו. לעומת זאת, בכלי חרס כתוב, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע ואותו תשברו. אז הנה מפשט הפסוקים אנחנו רואים שבשאר הכלים צריך שהשרץ ייפול עליו, כלומר בין אם זה מבחוץ, בין אם זה מבפנים, בכלי חרס זה חייב להיות בתוכו ולא מגבו. אז זה המקור להבדל הראשון. עכשיו, מה המקור להבדל השני שבכלי חרס זה גם מאווירו? אז כאן יש שני שלבים. שלב ראשון זה ללמוד שהכלי מטמא מאווירו, ושלב שני זה ללמוד שהוא נטמע מאווירו. אז זה שהוא מטמא מאווירו, רבי יונתן לומד מזה שכתוב כל אשר בתוכו יטמע. כשכתוב כל אשר בתוכו, זה בא להדגיש שכלי חרס מטמא לא רק אם יש בתוכו, למשל תפוח, שאז התפוח ודאי נוגע בכלי, אלא אפילו אם למשל יש בכלי הטמא גרגירי חרדל, אז כל הגרגירים יטמאו, לא רק הגרגירים שנוגעים בדופן של הכלי, אלא גם אלו שבאמצע. עכשיו, הרי אותם גרגירים באמצע, איך הם נטמאים? לא יכולים להיטמא מזה שהם נוגעים בגרגיר שנוגע בגרגיר שנוגע בדופן, כי הרי אוכל לא מטמא אוכל. אלא איך הם נטמאים? אלא שמכאן מקור שכלי חרס מטמא גם מאווירו, כלומר גם גרגיר שנמצא ממש באוויר של הכלי, אפילו אם לא היו שם שום גרגירים אחרים והוא היה מרחף שם באוויר, הוא היה נטמא. אז זה המקור שהכלי הטמא מתמה מאווירו. עכשיו, מה המקור שכלי גם נתמה מאווירו? אז אומר רבי יונתן בן אבטולמוס שעושים גזרה שווה, שהרי גם לגבי מה שהוא מתמה וגם לגבי מה שמתמה אותו כתוב תוכו, אז כמו שכשהוא מתמה הוא מתמה מאווירו, גם כשהוא נתמה הוא נתמה מאווירו. עד כאן השלב הראשון של חיפוש המקור, כשמפשט הפסוקים למדנו את ההבדל של מגבו ומתוכו, ומהלימוד של רבי יונתן והגזרה השווה של רבי יונתן בן אבטולמוס, למדנו גם את ההבדל של מאווירו ובמגע. אז זה השלב הראשון. בשלב השני, כאמור, הגמרא אומרת, נכון, זה מה שכתוב בפסוקים, אבל אולי בכל זאת אפשר ללמוד קל וחומר מאחד לשני ולהשוות את הדינים, והגמרא מביאה שלוש הצעות כאלה ודוחה את שלושתם. אז ההצעה הראשונה זה שבוא נעשה קל וחומר מכלי שטף לכלי חרס, שגם כלי חרס יתמה מגבו. למה זה קל וחומר? כי לכאורה כלי חרס חמורים מכלי שטף, כי הרי הם נטמאים גם מאווירם. אז אם כלי שטף שהם קלים יותר נטמאים גם מגבם, אז קל וחומר שגם כלי חרס יתמו מגבם. זה הקל וחומר הראשון, ובשביל לדחות אותו, הגמרא צריכה להביא מקור נוסף. המקור הוא מדיני תומת אוהל, כלומר אוהל שיש בו מת, שאז גם כלים יכולים להתאמה, וכתוב בויקרא י"ט איזה כלים נטמאים, דווקא כלים פתוחים, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, טמא הוא. עכשיו, למה שיהיה הבדל בין כלי פתוח לכלי סגור? אלא שמדובר בכלי כזה שיכול להתאמה רק מתוכו ולא מגבו, ולכן אם הכלי פתוח אז תומת האוהל נכנסת לתוך הכלי ואז היא מצליחה לטמא את הכלי, אבל אם הכלי סתום אז התומה רק בגבו של הכלי והיא לא יכולה לטמא אותו. זה מה שכתוב בפסוק, והגמרא מבינה שהפסוק מדבר על כלי חרס, אז הנה יש לנו מקור שכלי חרס נטמא דווקא מתוכו ולא מגבו, כי הרי אם הוא היה נטמא גם מגבו, אז גם אם הוא היה סתום, הוא צריך להיטמא. אז זאת התשובה על הקל וחומר הראשון, שלמדנו שכלי חרס נטמא דווקא מתוכו ולא מבחוץ. עכשיו רק בסוגריים, למה אנחנו מניחים שהפסוק הזה מדבר דווקא על כלי חרס? אז קודם כל ברמת הפשט זה מאוד סביר. אז קודם כל ברמת הפשט, כיוון שהפסוק מדבר כאן על כלי שנטמע דווקא מתוכו, אז סביר שזה כלי חרס שכבר למדנו בויקרא שהם נטמעים מתוכם, אבל הגמרא לא מסתפקת בזה, היא גם מביאה דרשה מזה שכתוב שהכלי פתוח, אז לומדים שזה מתייחס לכלי שנטמע ברגע שהשרץ נכנס לפתח שלו אפילו בלי שהוא נגע בכלי עצמו, וזה דווקא בכלי חרס שנטמע מאווירו. אז זה היה בסוגריים, ובזה סיימנו לדחות את ההצעה הראשונה של קל וחומר, שהצענו שנעשה קל וחומר מכלי שטף לכלי חרס ודחינו. שתי הצעות הבאות הולכות בכיוון הפוך, כלומר הן רוצות ללמוד מכלי חרס לכלי שטף, אבל יש ביניהם הבדל גדול, וזה שההצעה השלישית, כמו הצעה הראשונה שראינו, מניחה שכלי חרס חמורים יותר. לעומת זאת, ההצעה השנייה מניחה בלימוד שלה שכלי שטף חמורים יותר, בגלל שהם נטמאים מגבם. אז נלך בזה לפי הסדר. אז ההצעה השנייה היא לעשות קל וחומר מכלי חרס לכלי שטף, שאם כלי חרס שהם קלים יותר, כי הם לא נטמאים מגבם, הם נטמאים מאווירם, אז כלי שטף שחמורים יותר, שיתאמו גם כן מאווירם. זאת ההצעה השנייה, והתחייה היא עם אותם פסוקים בויקרא י"א, הגמרא מבינה שאחת מהפעמים שכתוב תוכו מיותר, ולומדים מזה שדווקא בכלי חרס זה נטמע מתוכו מהאוויר ולא בכלי שטף. זאת ההצעה השנייה והתחייה. הצעה שלישית, כאמור, מניחה שכלי חרס חמור יותר ורוצה ללמוד כולה מכלי חרס לכלי שטף, כלומר שכמו שבכלי חרס זה נטמע דווקא מתוכו, אז נלמד שגם בכלי שטף לא מספיק מגע, אלא צריך שהמגע יהיה דווקא בתוכו. זאת ההצעה השלישית, ואותה הגמרא דוחה מהמקור השני שהבאנו, כלומר מבמדבר י"ט של תומת אוהל, שם הפסוק מסיים במילה הוא, כלומר נקרא עוד פעם, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא. המילה הוא באה למעט שדווקא בכלי חרס יש עניין שזה יהיה מתוכו, אבל בכלי שטף זה נטמע גם מגבו. אז אלה היו שלושת ההצעות לנסות לעשות קל וחומר מאחד לשני ואז להשוות בין כלי חרס לשאר הכלים, אבל את כולם דחינו, וכאמור, כלי חרס נטמעים דווקא מתוכם ואפילו מאווירם, כלי שטף נטמעים גם מבחוץ, אבל דווקא במגע. עכשיו רק לסיום החלק הזה של השיעור, נשים לב שכבר פעמיים השתמשנו במילה תוכו בשביל ללמוד משהו. בהתחלה רב יונתן בן אבטולמוס למד מזה גזרה שווה שכמו שזה מטמא מהאוויר זה גם נטמע מהאוויר, ועכשיו בסוף למדנו שדווקא בכלי חרס זה נטמע מהאוויר ולא בכלי שטף. אז איך אפשר ללמוד שני דברים מהאיתור של המילה תוכו? מסבירה הגמרא שהאמת היא שאפשר ללמוד אפילו שלושה דברים. איך? נקרא עוד פעם את הפסוק, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע. אז קודם כל אומרת הגמרא שהתורה לא הייתה צריכה לכתוב את המילה תוכו, אפשר לכתוב תוך וזה גם יהיה מובן. אז מזה שהתורה כתבה תוכו תוכו במקום תוך תוך, כבר אפשר ללמוד שני דברים. דבר נוסף זה שהתורה יכלה לוותר לגמרי על הבתוכו השני, כלומר היה אפשר להיות כתוב כל אשר בו יטמע. למה כתוב בתוכו? אז זה גם בא ללמד עוד משהו. אז בסך הכל אפשר ללמוד כאן שלושה דברים. שניים זה הדברים שכבר הזכרנו, כלומר הגזרה שווה שהוא גם נטמע מאווירו, ושבשאר הכלים נטמעים גם מגבם ולא רק בתוכו. זה שני לימודים. ולימוד שלישי, הגמרא מוסיפה עכשיו דבר חדש, וזה שכלי חרס מטמא את מה שבתוכו, אבל לא את מה שבתוך תוכו. כלומר, אם יש כלי בתוך הכלי חרס והכלי חרס טמא, הוא לא יטמא אוכל שנמצא בתוך הכלי הפנימי, אפילו שהכלי הזה למשל עשוי מעץ, כי זה נקרא תוך תוכו ולא תוכו. אלה שלושת הדברים שלומדים מהפעמיים שכתוב תוכו, ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור. החלק השני שמתחיל במשנה בקפה עמוד א' עוסק על שני הבדלים שיש בין תומעת כלי עץ לתומעת כלי מתכת. ההבדלים הם לגבי גולמי כלים ופשוטי כלים. מה הכוונה? גולמי כלים, הכוונה היא כלי שהוא עדיין גולם, כלומר אפשר להשתמש בו איכשהו, אבל עוד לא סיימו להכין אותו לגמרי, למשל שצריך להחליק אותו, או להוסיף לו קישוטי, או לחבר לו איזה ידית. זה גולמי כלים. פשוטי כלים זה כלי שאין לו בית קיבול. למשל מזלג הוא כלי לגמרי, אבל אין לו בית קיבול. אז לגבי שני הדברים האלה, נשווה עכשיו בין כלי עץ לכלי מתכת, לפי התבנית של כל המשניות הקודמות, כלומר שטהור באלף תמה בבית, וטהור בבית תמה באלף, אז מה הדינים? אז לגבי גולמי כלים, אז בכלי עץ זה נטמע, זה כבר נחשב מספיק כלי, אבל בכלי מתכת זה לא נטמע, כי זה עוד לא נחשב כלי. לגבי פשוטי כלים זה להפך, שפשוטי כלי עץ לא מקבלים טומאה, פשוטי כלי מתכות כן מקבלים טומאה. אז עוד פעם, לגבי כלי עץ, כשהם גולם הם כן נטמעים, אבל פשוטי כלי עץ לא נטמעים. כלי מתכות זה להפך, כשהם עדיין גולם הם לא מקבלים טומאה, אבל כשסיימו לעשות אותם, אפילו שהם פשוטי כלי מתכת הם כן מקבלים טומאה. זאת המשנה. בגמרא לא נדבר בכלל על ההבדל של פשוטי כלים, אלא רק לגבי גולמי כלים. ולגבי ההבדל הזה, בניגוד למשנות הקודמות שהבאנו כל פעם מקור מהפסוקים, הפעם הגמרא מביאה מקור מסברה. אז העיקרון הוא שמאיזושהי סיבה שעוד רגע נפרט, בכלי מתכת, אם הכלי לא מוכן לגמרי, אנשים עוד לא משתמשים, ולכן זה לא מוגדר כלי ולא מקבל טומאה. לעומת זאת, בכלי עץ משתמשים אפילו שזה עוד לא מוכן לגמרי. למה יש את ההבדל הזה? אז הגמרא מביאה לזה שתי ספרות. רבי יוחנן אומר, בגלל שכלי מתכת עושים אותם לכבוד, כלומר משתמשים בהם באירועים מיוחדים, בשבת וכולי, ממילא משתמשים בהם רק כשהם מוכנים לגמרי, לעומת כלי עץ שהם פשוטים יותר, אז משתמשים בהם גם כשהם לא מוכנים לגמרי, לכן הם כבר נטמעים בשלב הזה. רב נחמן מביא סברה שנייה, וזה שכלי מתכת הם כלים יקרים, ובדרך כלל כשמכינים אותם, מכינים אותם בשביל למכור אותם, וממילא כשאדם מוכר כלי, הוא מוכר אותו כשהוא מוכן לגמרי, הוא לא מוכר אותו כשהוא עדיין גולם. לעומת זאת, כלי עץ, מן הסתם הוא מתכוון להשתמש בזה בבית, ולא בשביל למכור, ולכן על שימוש עצמי הוא לא מקפיד שזה יהיה מוכן עד הסוף, ולכן זה תמה כבר בשלב הזה. אלה שתי הסברות, והגמרא אומרת שנפקמינה ביניהם זה לגבי כלים שעשויים מעצמות. כלי עצם מצד אחד הם לא נחשבים מכובדים, מצד שני הם כן יקרים ועושים אותם בשביל למכור, וממילא לפי הסברה של רבי יוחנן הם כמו כלי עץ וכן יהיו טמאים, לפי הסברה של רב נחמן הם כמו כלי מתכת והם לא יהיו טמאים עד שהם יהיו מוכנים לגמרי. עד כאן שתי הסברות על ההבדל לגבי גולמי כלים במשנה. ועכשיו לסיום, רק בסוגריים, בשורה השמינית בעמוד ב', הזכרנו הרגע שגם כלי עצם מקבלים טומאה, למרות שלכאורה זה לא כתוב מפורש בפסוקים. הרי בפסוק שקראנו בויקרא י"א כתוב כלי עץ, בגד, אור או שק. אז איך אנחנו יודעים שגם כלי עצם נטמעים? אז הגמרא מביאה ברייתא של רבי ישמעאל שמביא פסוק נוסף מבמדבר למד א', שהיו צריכים לטהר את הכלים של מדיין. אז שם כתוב בפסוק כף, וכל בגד וכל כלי אור וכל מעשה איזים וכל כלי עץ תתחטאו. מה זה וכל מעשה איזים? הרי לא יכול להיות שהכוונה היא כלי אור, כי זה כבר כתוב, אלא הכוונה היא כלי שעשוי מעצמות, קרניים וטלפיים של איזים. ומזה שכתוב וכל מעשה איזים, אנחנו לומדים שזה לאו דווקא איזים, אלא כל הבהמות והחיות, אבל גם לזה יש מגבלה. מהמילה איזים לומדים שזה דווקא בהמות וחיות, אבל לא עצמות של עופות ודגים. בכל אופן, זה היה בסוגריים מניין שגם כלי עצם נטמעים, ובזה הגענו למשנה הראשונה בעמוד ב'. נעצור כאן, נחזור מהר על מה שראינו בחלק הראשון של השיעור. דיברנו על ההבדל בין כלי חרס לכלי שטף, שכלי חרס נטמעים דווקא מתוכם, אבל אפילו מאווירם, וכלי שטף נטמעים גם מגבם, אבל דווקא במגע. הבאנו את הפסוקים לזה שבשאר הכלים כתוב וכל אשר ייפול עליו, ובכלי חרס כתוב וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע. מכאן למדנו שזה דווקא בתוכו, ומזה שזה מטמא גם גרגירי חרדל, למדנו שזה מטמא גם מאווירו, ובגזרה שווה למדנו שזה גם נטמא מאווירו. זה היה השלב הראשון. בשלב השני, הגמרא הציעה לעשות שלושה קל וחומרים מאחד לשני, אבל את כולם היא דחתה. את הקל וחומר הראשון, שאולי גם בכלי חרס, זה יטמא מגבו, הגמרא דחתה בזה שהביאה פסוק נוסף במדבר י"ט, שם כתוב, וכל כלי פתוח, אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא, אז אנחנו רואים שכלי חרס נטמא דווקא מבפנים ולא מבחוץ, ומהמילה הוא אנחנו ממעטים את הקל וחומר השלישי, שבשאר הכלים הם נטמאים גם מגבם ולא רק מתוכם, ואת הקל וחומר השני ששאר הכלים יטמאו גם מאווירם, דחינו מהמילה מיותרת תוכו, שדווקא בכלי חרס הוא נטמא מאוויר ולא בשאר הכלים. לסיום אמרנו שמהמילים תוכו תוכו אפשר ללמוד שלושה לימודים, גם את הגזרה שווה, גם את מה שאמרנו עכשיו, וגם שכלי חרס מטמא בתוכו, אבל לא בתוך תוכו. עד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני ישבנו בין כלי עץ לכלי מתכת, שמצד אחד כלי עץ מקבל טומאה אפילו שהוא עדיין גולם, אבל מצד שני פשוטי כלי עץ לא מקבלים טומאה. בכלי מתכת זה הפוך, שגולמי כלי מתכת לא מקבלים טומאה, אבל פשוטי כלי מתכת מקבלים טומאה. זאת המשנה. בגמרא לא עסקנו בפשוטי כלים, אלא רק בסברה של ההבדל של גולמי כלים, ובנו שתי סברות. סברה אחת זה שכלי מתכת עשויים לכבוד, סברה שנייה זה שדמיהם יקרים. המשותף לשתי הסברות זה שלא משתמשים בהם עד שמוכנים לגמרי, בניגוד לכלי עץ, ואמרנו שנפקמין הזה לכלי עץ הם שמצד אחד הם לא מכובדים, אבל הם יקרים. ולסיום בסוגריים, הבאנו מקור לזה שכלי עץ הם מקבלים טומאה, וזה מ"וכל מעשה עיזים כל טוב".